כן, לילה טוב, אנחנו למעשה בשבועות האחרונים מתחילת המלחמה הקשה והכואבת. אנחנו בתחילת השידור, אני מבקש לראיין מישהו, מישהי שתוכל, נוכל ביחד להתחזק ימים כמה שהם קשים, אבל יש להם הרבה הרבה ימים של חיזוק ואמונה, וביקשתי לקו השידור את הגברת הדס לוינשטרן, אלמנתו של מי שנפל הקדוש הרב אלישע לוינשטרן, השם יקום דמו, שנפל כבר לפני, כבר למעשה כמה מן השיבה, אבל רציתי לשוחח ולדבר בעיקר על האמונה. גברת הדס, לילה טוב.
לילה טוב.
תראי, אני מניח שבשבוע, בימים שישבתם, קודם כל, אני באמת פותח גם ודאי עד ה-30 ועד השנה, בדברי ניחומים מכל הלב, בשמנו, בשם, אני מניח, כבר שמעת, וכלל ישראל, אבדה גדולה, ואפשר לומר רק מן השמיים תנוחם, או המקום ינחם אתכם, רק מהשמיים, מהמקום הכל כך קדוש שהוא נמצא בו, יש לכם את הכוח, ומקבלים את הכוח להתנחם. ואולי בזה אני אפתח בשאלה הראשונה, כאב כל כך גדול, איך אפשר להתמודד עם כאב כזה? האם יש את הכלים ואת הכוחות להתמודד?
או, אני אענה שתי תשובות הפוכות. התשובה הראשונה זה שממש כל מי שנכנס לאוהל המנחמים, ונכנסו הרבה מאוד אנשים, ואמר לי, אני משתתף בצערך, או אני משתתפת בצערך, עניתי לו שיש כל כך הרבה צער, שמזל שעם ישראל משתתף, כי אם הייתי צריכה להחזיק את זה על הגב לבדי, אני לא הייתי מצליחה. אז קודם כל, המקום הזה של באמת להשתתף בצער של מישהו, ושכל אחד לקח ממני קצת מהצער, זאת התשובה הראשונה. והתשובה ההפוכה היא אולי אני אענה על זה בדרך משל, זה משל ששמעתי לפני הרבה שנים, והוא שינה את חיי, ממש. למרות שהוא כזה משל קטן ואיזוטרי, אבל אני ממש הושפעתי ממנו עמוקות. זה סיפור על אדם שעומד על הרציף ומחזיק בכוס קפה, ומישהו עובר לידו וממהר לרכבת, לא שם לב, מתנגש בו, וכל כוס הקפה נשפכת. ואז שואלים אותו, למה נשפך הקפה? אז הוא נאמר, מה זאת אומרת למה נשפך הקפה? בגלל הבן אדם הזה, איזה מין חוסר אחריות, ככה הוא רץ, הוא לא יסתכל בכלל, ואז עונים לו, לא נכון, נשפך קפה, כי זה מה שהיה לך בקוס. שהחיים ממש, זה משל, אתה יודע, הכי כאילו, של מחנכת בכיתה ד', אבל לא יודעת, הוא נגע בי מאוד. היה כתוב שם שכשהחיים יטלטלו אותך, מה שישפך ממך זה מה שיש לך בקוס. הרבה שנים באמת השתדלתי למלא את הקוס שלי, בהרבה מאוד אמונה וביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא. כמו שאומר זה החזון איש בספרו אמונה וביטחון, שככה הוא אומר, טעות נושנת, המקורות לא מולי, אבל אני מצטערת שאני לא מצטטת בעל פה, אבל אולי זה יעורר מישהו ללכת ולבדוק מה כתוב. אבל יש לחזון איש חוברת נקראת אמונה וביטחון, וכתוב, טעות נושנת נתעזרך בלב האנשים. שהם חושבים שביטחון זה להאמין שיהיה טוב. כשלמעשה ביטחון זה להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב. ושכל מה שהוא עושה זה באמת לטובה, לתכלית טובה, למגמה טובה. וזה לא דבר שככה פתאום בעלי נפל, ופתאום גיליתי בעצמי את האמונה הזאת. אני עובדת עליה מאוד מאוד קשה, מאוד.
וואו, אני כאילו שמעת מתחתיי כמעט חלק, או, כי פתחת בכאלה מילים חזקות וברורות, כי השאלה שהרבים שואלים, האם זה נכון שהקדוש ברוך הוא כשמביא ניסיון על האדם, הוא מביא לו גם את הכוחות להתמודד, את אומרת משהו בכלל מכיוון שונה לגמרי. הוא מביא את זה למי שהכין את עצמו כראוי, לא רק הביא לו את הכלי ברגע זה.
יש עכשיו הרבה נשים ששומעות אותנו, שהבעלים שלהם בעזה, או בגבול הצפון, או ביהודה ושומרון, והגיעו המון, המון נשים כאלה, זיהיתי אותן לפי הפרצוף המבוהל והדמעות, וביקשו שאני אחזק אותן, ואני לא יודעת אם מה שאמרתי להם זה היה אמת או לא, אבל ככה אני הרגשתי. אני יכולה לספר עוד סיפור, פשוט זה, אני חושבת שבסיפור
בוודאי,
ובמשלים זה בוודאי, הכי עובר.
אנחנו בכוונה כאן, לא בכוונה, ביקשתי לשוחח ולנהל שיחה כזאת של חיזוק בצורה הזאת, של סיפור ושל, כן, להיכנס לפרטים. בבקשה, עד הרבה.
אז אני פשוט אומרת לכם מה שמחזיק אותי. זה סיפור שמחזיק אותי, שאני מאוד מאוד אוהבת. אני, לצערי ולבושתי, לא יודעת אם זה האדמור הזקן, או אחד מאדמורי חב"ד האחרים, אולי הרב ידע ויעמיד אותי על טעותי, אבל ודאי אחד מאדמורי חב"ד, שהיה נוכח בסיטואציה שבה הגיעו לבשר לאדם מסוים, שהבן שלו נהרג. והאדם הזה התעלף, וממש העירו אותו, והרגיעו אותו, ואז אמרו לו, שוב, הבן שלך נהרג, והוא שוב התעלף. עוד פעם היה צריך לעורר אותו. וככה כמה וכמה פעמים, כל פעם הוא מתעלף, מעוררים אותו ומבשרים לו, והוא שוב מתעלף, עד שהאדמור אמר, זה לא הבן שלך. עכשיו, בידוע שהאדמורי חב"ד, לכולם, הייתה נגיעה בעולמות מאוד עליונים, והם הסתירו את זה, ואמרו לו, איך אתה ככה אומר, איך אתה ככה מגלה, שיש לך רוח הקודש, שאתה אומר שזה לא הבן שלו, והוא אומר, זה לא רוח הקודש, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לו את הניסיון, ודאי היה נותן לו את הכוח לעמוד בו, אם הוא מתעלף, אז זה לא הבן שלו, וככה הצלחתי להרגיע הרבה מאוד נשים שהבעלים שלהם עכשיו בפנים, ואמרתי להם, אם את ככה בוכה, טוב מאוד, זה לא הניסיון שלך, זה לא הניסיון שלך. זהו, אין לך כוח לעמוד בזה, כי זה לא הניסיון שלך. ועשיתי כזאת תנועה החלטית עם היד, אני לא יודעת אם זה אמיתי או לא, אבל בעיניי זה נותן כוח. זאת אומרת, אם זה הניסיון שלי, אני אעמוד בו.
אני רוצה ככה להיכנס, דיברת על זה שלמדת את העניינים האלה, את כל החיזוק שאת רכשת ומשוחחת איתנו, באמת במילות חיזוק עצומות. לא גדלת בבית כזה, מהשיחות ששמעתי, נכון. איפה באמת הייתה הנקודה, אם כבר ככה, כי באמת הגעת לדעתי, אני מניח לדעת רבים מהמאזינים והמאזינות, שהגעת לדרגה גבוהה. איפה הייתה נקודת השינוי, באיזה סיפור, סיטואציה, מאוד מעניין, זה עכשיו נעשה מרתק עוד יותר.
קודם כל, אני כבר מצטערת לאכזב, לא ראיתי את אליהו הנביא, ולא קפצתי בנג'י, ולא רכבתי על פילים, ואין לי שום סיפור מעניין במרכאות.
אני גם שמח שאין, זה הפוך, אני רוצה לשמוע איזה נקודה, איזה חיבור שמה שאת אומרת, מה זה הנקודה שחיברה, שמשם התחלתי את הדרך. כי אז זה גם יראה כמה, זה יכול להיות ספר מסוים, לא משנה באמת, זה רק באמת מעניין.
הנקודה הייתה חיבור, בעצם מפגש בלתי אמצעי בפעם הראשונה, שפגשתי אדם דתי פנים אל פנים. זה אולי מאוד מפתיע, כי, אתה יודע, הדתיים הם בכל זאת מסתובבים בינינו. זאת אומרת, איך אפשר להגיע לגיל 20 פלוס ולא לפגוש יהודי דתי? אבל אני חייתי, בוא נגיד, בבועה מאוד מאוד שמורה. מאוד מאוד שמורה, ולא פגשתי דתיים עד גיל 22.
יכול להיות שחלפו על פנייך, את אומרת, אבל אף פעם לא היה מפגש בנושא של, בעניין של שיחה או דיבור.
כן, ראיתי אותם בטלוויזיה, כן, כמו שעכשיו אני מרגישה לפעמים הפוך, שאולי פוגשים אותנו, כן, הדתיים, החרדים, אולי אותנו פוגשים רק דרך הטלוויזיה, ולא באמת מכירים אותנו. אז במובן מסוים, אני גם הייתי כזאת, זאת אומרת, לא פגשתי אף אדם דתי, וגם אם פגשתי אז לא טרחתי לשמוע מה שיש לו להגיד, הייתי מאוד בטוחה בדרך שלי, ובעצם בעקבות מפגש עם אני הייתי קצינה בצבא, מפגש עם מפקד ששירת יחד איתי, שהוא היה מאוד מאוד דתי, זאת אומרת ממש, מבחינתי הוא היה באמת... אני אפילו לא יכולה לתאר לך את המפגש בינינו. זאת אומרת, הדבר הכי הכי רחוק שיכולתי לדמיין, לפגוש בצבא. והתחלנו לדבר, ולהתווכח ולריב, ואני הייתי בטוחה שכל האמת אצלי וכל החוכמה אצלי, ובוודאי אם אני רק אתן לו כמה טיעונים אידיאולוגיים, אני מיד שמות את השטיח מתחת לרגליו, והוא מיד יודע שזהו, דרווינו האלוהים, דרווינו האלוהים, וזהו, ונתקדם הלאה. וזה לא קרה. ולא רק שזה לא קרה, אלא שהשאלות שלו והדברים שדיברנו עליהם, הם באמת עוררו אותי למחשבות מאוד עמוקות. ואז התחלתי לחקור בעצמי, כי אני בן אדם שמאוד אוהב אמת, תמיד אהבתי את האמת, והרגשתי שאני חייבת דין וחשבון רק לאמת. לא למצב חברתי או לנורמות או למה שמקובל. אף פעם לא הייתי קונפורמיסטית, תמיד הלכתי בדרך שלי, והשאלות האלה בעצם הובילו אותי לגלות מה זה עם ישראל ומה זה סגולת ישראל וכלל ישראל, בשלב יותר מאוחר גם הקדוש ברוך הוא, כי המפגש הראשון שלי הוא לא היה מפגש פרטי. זאת אומרת, אני התקרבתי אני חזרתי בתשובה בעצם, דרך ההבנה של סגולת ישראל. הקדוש ברוך הוא בא רק אחר כך במובן מסוים.
המשולש הזה התחיל בעם ישראל, יש את התורת ישראל, ארץ ישראל, אלוקים, כאילו שם,
את באה בנקודה. בדיוק, זה התחיל בעם ישראל, נכון.
אבל את יודעת, גברת הדס, אני שמעתי נקודה אחת, אני גם חושב שכל אחד מאיתנו בימים האלה, עם כאב, עם ככה, ושמועות, ואלה שזה קרוב יותר וקרוב, רחוק יותר. אבל אנחנו מחפשים להתאפס ולהתחזק במשהו, כי אז דיברת עכשיו את הרבה על אמונה ועל כוח, ועל כל המסביב של הדבר, אבל נקודה אחת ששמעתי תוך כדי הרעיונות שלך בשבוע שעבר, מידה אחת של הרב אלישע, שאני הייתי רוצה שתדברי עליו בבקשה, על הנושא של הישרות שלו, ועל הדיוק שלו, דברים שאני שמעתי שהיום, לצערנו, איך אומרים, כמו שהאמת נעדרת, הישרות הזאת היא לא כל כך קיימת מצד אחד, ומצד שני שהיה כל כך מנש, במובן של בן אדם טוב והכל. אם תוכלי לספר ולדבר על המידה הזאת שהייתה בו, שנוכל בזה כולנו ככה להתחזק, כי זה משהו שהוא מאוד, איך אומרים, אפשר לפרוט אותו לפרוטות. אני מאוד אשמח.
כן, אז קודם כל אני אגיד שבאמת בעלי היה אדם ישר בצורה שלא נתקלתי בה מעולם. ישרות אמיתית, אני יכולה לתת הרבה מאוד דוגמאות, אולי אני אתן שתיים.
בבקשה. דוגמה ראשונה
שבעלי, הוא אמנם היה תלמיד חכם וידע הרבה מאוד תורה ולמד הרבה מאוד תורה, אבל הוא עבד, הוא היה איש מחשבים. והוא התחיל לעבוד בחברת כרטיסי אשראי. עכשיו, כדי להיות איש מחשבים בחברת כרטיסי אשראי, אתה צריך סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, כי אתה בעצם, כן, אם אתה חס ושלום לוקח את הפרטים ומשתמש בהם, אתה יכול לגנוב בהיקפים.
להגיע רחוק, כן, כן.
בטח, כל המערכות זה ממש, זה מערכות סופר מאובטחות, שלמשל, רק דוגמה אחת לכמה שהמערכות האלה מאובטחות, כדי שלא יקרה מקרה שמישהו מנסה לעקוף אותן, אז אחת לאיזה זמן, ניגשים אליך, ואומרים לך, תקום עכשיו, ותצא מהמשרד, ושלושה ימים אתה לא יכול, אין לך גישה למחשב שלך, כדי לראות אם יש שינוי בתזרימים. ולראות אם אתה עשית משהו, שאפילו נגיד עשרות אגורות אתה מעגל אליך. ממש, הבטחה מאוד 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 גבוהה. וכדי לעבוד בחברה כזאת, צריך לעשות איזשהו מבחן אמינות, זה מבחן שיש שאלות במחשב, שואלים אותך שאלות, ואתה עונה, כן, לא, כן, לא. והשאלות האלה הן מאוד חכמות, הן גם חוזרות על עצמן בכל מיני דרכים, ובעצם זה בא לתפוס אותך, כן, לראות, זה בעלי לא עבר את המבחן. הוא נכשל במבחן האמינות. עכשיו, הגיע לפה הבוס שלו בשבעה, וסיפר לי שוב את הסיפור הזה, והוא אמר ש... הוא לא הבין איך בן אדם כל כך טהור כמו בעלי, שהטוב פשוט נשפך ממנו. אמר, הוא לא הבין איך בן אדם כזה לא עובר מבחן אמינות, והוא הלך לדבר עם קצין הביטחון. וקצין הביטחון אמר לו באנגלית, it's too good to be true. או בעברית, זה מדי טוב כדי להיות אמת. ולא יכול להיות שיש בן אדם כזה. ואז זימנו את בעלי לשיחה. והוא אמר לו, הקצין ביטחון, הוא אמר לו, תקשיב, אתה לא יכול לענות תשובות שאתה רוצה שאני אשמע, אתה צריך לענות את האמת. ואני אמר לו, אני עניתי רק את האמת. הוא אומר, זה לא יכול להיות, אף פעם לא השתמשת בציוד, אף פעם לא לקחת את או דף, אף פעם לא יצאת מהעבודה 5 דקות קודם, אף פעם לא עשית שיחת טלפון על חשבון העבודה, ובעלי אמר לו, מעולם.
וואו.
מעולם. עכשיו, אני חייתי עם אלישה, אני יודעת שזה נכון. בעלי היה אדם באמת שלא שיקר בחיים. אנחנו, כל בעל מקצוע שאנחנו עובדים איתו, תמיד בסוף אנחנו מבקשים קבלה. תמיד. והם צוחקים עלינו. הם אומרים, למה? אתם תשלמו עוד 100 שקל. אנחנו לא משקרים. דברים קטנים מול הילדים, פשוט באמת יושרה שהיא מוחלטת. לבעלי היה משפט שהוא מעדיף להיות שוטה בעולם הזה ולא להיות שוטה בעולם הבא.
וואו.
שהוא מוכן שיצחקו עליו פה, שהוא חנון, שהוא פוט, שהוא יק, הכל. אבל שהוא עולה למעלה, שהוא ידע שהוא לא, זה ממש, זה ברמות מאוד 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 עדינות ש... בעלי עבד מהבית איזושהי תקופה.
ששם עובד... גם עוד אפשר, שגם בבית כשעובדים בטח בדיוק
זה,
אפשר.
אתה עובד מהבית, זה כל כך מפתה, רק רגע לשים מכונות כביסה, ורק רגע, ולא. לא. הוא לא שיקר באמת, ממש. בהתחלה היה לי קשה, אני חייבת להגיד את האמת, היה לי מאוד קשה, כי אני לא כזו צליקה. ואני אומרת, בוא נעגל פינות, בוא, בסדר, לא לשקר, אבל לא חייבים להגיד את כל האמת. אבל אצל אלישע אין דבר כזה. זה באמת תכונה שמאוד הייתה בולטת אצלו.
והנה, אני מקווה ש... כמו שאמרתי, פרטנו אותה לפרטים, אז אפשר ככה לקבל משהו, כל אחד לפי איפה שהוא נמצא שיזוז טיפה משם. לסיום אני רוצה כן
נקודה... אנחנו לא תואמים בסופר. אנחנו לא תואמים בסופר, כלום. אנחנו לא, באמת, אנחנו ממש, הוא הדביק אותנו בווירוס הזה, ופשוט אנחנו כבר לא יכולים לשקר, זהו.
אני רוצה, גברת הדס, לסיום, יש לחץ גדול כזה אצל רבים, שאומרים לעצמם, עכשיו יש אחדות, מרגישים אחד את השני, צערנו כבר עכשיו רואים איזה ניצנים של כל מיני מהשוליים. איך את חושבת, ככה מהזווית שלך, נוכל להשאיר את היופי הזה, את החיבור הזה שאנחנו כן חווים בשבועות האחרונים.
קודם כל לזכור שהחיבור זה האמת. זה האמת. האהבה היא האמת. היחד הוא האמת. השאר זה צללים.
זה התחפושת.
הנקודה הכי אמיתית, כן? הנקודה הכי אמיתית היא שאנחנו ביחד. אז הדברים האחרים שקורים, זאת אומרת, זה לא שכל הזמן אנחנו פרודים, וואו, עכשיו אנחנו ביחד, איך נשמור על זה? לא, אנחנו כל הזמן ביחד, והמציאות היא מבולגנת ומסובכת, אבל באמת עם ישראל בשורש הוא באמת אחד, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, אבל עם אחד. זה נקודה ראשונה. ודבר שני...
אני חושב שזה באמת סוד אפילו, אני אומר... שיכול באמת להשאיר הרגשה הזאת, שזה לא עכשיו משהו אקסטרה מיוחד.
ממש ככה.
זה האמת, ובואו רק נשאר עם האמת פשוט, עם הדבר האמיתי.
כמו הסיפור, אני כל הזמן נזכרת בסיפורים. יש סיפור על חסיד, שאני אספר אותו בקצרה, כי בטח המאזינים מכירים, שהוא הפסיק כבר מזמן ללבוש בגדי חסיד, אבל הוא היה 3 פעמים בשנה, הולך לרבי עם הבגדים, עד שהוא החליט שנמאס לו לשקר, והוא לא יכול יותר, הוא סתם מתחפש, כל פעם מגיע לרבי בבגדים, בקיטל, וסתם זה לא נכון, כל השנה הוא לא מתלבש ככה, הוא החליט לבוא לרבי בבגדים רגילים. וכשהוא נכנס, אז הרבי אמר לו, איפה הבגדי החסיד שלך? והוא אמר לו, די רבי, אני כל השנה בבגדים רגילים, זה בכלל לא, אני סתם משקר, והרבי אמר לו, אני הייתי בטוח שרק אצלי אתה אמיתי, וכל השנה אתה משקר, כך שזה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות, מתי אנחנו עם ישראל באמת, אנחנו עם ישראל באמת שאנחנו ביחד, וכל השאר זה התחפושת.
תדעת, שאלתי את השאלה הזאת רבים, וגם רבנים נכבדים, ואני חושב שהתשובה שענית עכשיו היא כל כך גם נתפסת נכון, וזו תשובה ממש נפלאה על האפשרות שלנו, זאת השם, לנסות להישאר כמה שיותר מאוחדים. אני, גברת תדס, אני ממש, קודם מודה לך, חיזקת מאוד. מקווה שהדברים, גם הנושא החיזוקי שלה, שאפשר היה לקחת משהו מרב אלישה, משהו מעשי, וגם דברי האמונה, הייתי שמח אם יש איזשהו שיר, שיר של אמונה, שיר של בח נגע, נוגע בימים האלה, הייתי מאוד שמח אם נוכל להשמיע מיד בסיום השיחה.
קודם כל, אנחנו לא שומעים מוזיקה, אז כל המקום הזה של מוזיקה פשוט חסום לי בנפש ממש.
כן,
אכן דמי. אני כן יכולה להגיד שאת השיר שבעלי מאוד 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 אהב, זה השיר מהלל, מאשיב להשם. כל תגמולו היא עליי, הוא היה שר אותו המון ובדמעות ובהתרגשות.
אז הנה עוד דבר שניקח איתנו.
שיר מתאים לעילוי נשמתו.
וואו. שוב פעם, גברת תדס לוינשטרן, אני ממש מודה לך על הזמן ושוב חיזוקים. זה כבר כמעט קלישה להגיד, ביקשנו להתחזק ויצאנו מחוזקים, אבל פה זה אפילו לא קלישה, זאת ממש האמת בהתגלמותה. תודה, תודה.
תודה, בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה.
אמן, אמן. תודה.
לילה טוב.
לילה טוב.